מידות ראייה, אמונה, סעיף י' ב'. אנחנו מתחילים כמה סעיפים, ממש לאט לאט זה נהיה סעיפים קצרים, אז אני חושב שבכל שיעור ככה נתקדם כמה וכמה סעיפים. אז זה סעיף י' ב'. לא פחות ממה שהאמונה האלוקית מתלבשת בתוארים רבויי דמיון פראי מצד המציאות הממשית היורדת ונגלמת כשהיא באה להכרתנו, הרי היא מתלבשת גם כן בתוארים של מידות כאלה של מידות כאלה שהמוסר החופשי מוצא בהם פגמים, והפגמים הללו בעצמם הם מעלים אותנו לחשוב גבוה גבוה לכל שדרה מוסרית מוגבלת, כמו שתוארי המציאות המגושמת מרימים אותנו ממעל לכל שלילה והגדרה. אז אומר הרב כך, כן, האמונה היא קשורה לאיך אתה מתאר את האור אינסוף, איך אתה מתאר את הבורא. והתיאורים של הבורא יש לנו, במיוחד בתורה שבכתב, יכול להיות שאחרי כן גם לפעמים במדרשים, יש קודם כל תיאורים שמתארים את הדמות של הבורא, ויש תוארים שמתארים את ההתנהגות של הבורא. אז אומר הרב, כל התוארים שמתארים את הבורא ושאתה נותן לו דמות של יד, רגל, חרון אף, זקן, צעיר, כל התיאורים שמתארים את המציאות של הבורא, אז הרבה פעמים התוארים האלה הם רבויי דמיון פראי. מה הכוונה רבויי דמיון פראי? התיאורים האלה הם יכולים לעורר את כוח הדמיון, וכוח הדמיון יכול לצייר המון. כן, מה זה דמיון? אנחנו נדבר גם בהמשך על הנושא הזה של הדמיון. הדמיון זה אתה רואה משהו אחד בחושים שלך, והכוח של הדמיון זה לצייר מכוח מה שאתה ראית ציורים אחרים, דברים שהם דומים. כן, משהו אחד מומחשי שראית, אתה מתאר דברים אחרים. כן, ואתה מדבר דבר לדבר. אז ויש דמיון פראי. הדמיון הפראי זה אומר דמיון, כן, הדמיון הוא לפעמים הוא נשלט, לפעמים גם הדמיון הוא פראי, כאילו הוא לא מסודר, הוא כיוון שהוא לא מבוסס על ציור אחד, אלא מתוך מה שאתה ראית אתה מצייר ציור אחר, והציור הזה אתה מדמה לו עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. אז הדמיון הוא יכול להיות פרא, הוא יכול להפליג ולהגיע למחוזות שהם לא נכונים. אתה יכול לתאר, אם אתה מתאר את הקדוש ברוך הוא כזקן, אז זה יכול להיות, זה גם הדמיון יכול לצייר את זה שקדוש ברוך הוא גם חלש. אם אתה מצייר את היד של הקדוש ברוך הוא, אז אתה יכול לצייר משהו גשמי. כלומר, הדמיון של התיאור של המציאות של הקדוש ברוך הוא, זה תוארים שהם יכולים להיות רבויי דמיון פראי. ובוודאי שהאמונה היא צריכה להיות תאורה וצריכה להיות זכה, ואתה צריך לעשות הרבה הרבה פעולה כדי שהתוארים שמתארים את המציאות של הבורא הם יגרמו לזה שאתה מפספס, ולזה שאתה מגשים, ולזה שאתה אחרי כן תתאר את האור האלוקי בצורה לא נכונה, אתה צריך המון המון העמקה, ולהגיע להבנה שכל התוארים האלה הם לא תוארים חיוביים של הקדוש ברוך הוא, ועוד יותר אתה צריך גם להגיע להכרה אפילו שהם לא רק תוארים שליליים. תואר שלילי זה אתה אומר, הקדוש ברוך הוא לא זקן, הקדוש ברוך הוא לא בחור, כן? אז אומר הרב, תוארי המציאות המגושמת מרימים אותנו ממעל לכל שלילה והגדרה. כל אדם שהוא קצת מתבונן, מבין, שאם אתה מתאר את הקדוש ברוך הוא בתוארים אנושיים, בתוארים של בהמות לפעמים, אני יודע מה, ארי, במרכבה יש דמויות של חיות, וכל מיני דברים מעין אלה, אז כל אדם בר מחשבה מבין שזה הדברים האלה, בוודאי אל תתפוס אותם כתוארים שבאים להגדיר את הבורא, וגם זה תוארים אפילו שלא באים לשלול, שכן, הקדוש ברוך הוא, אם יש מישהו שהוא יותר ארי, לא, הקדוש ברוך הוא יותר ארי מכל מי שאתה חושב שהוא ארי, לא שקדוש ברוך הוא ארי, זה הכוונת תואר שולל, כן, הקדוש ברוך הוא רחמן, או הקדוש ברוך הוא גיבור, אל תחשוב שהקדוש ברוך הוא תוכל להגדיר את הגבורה, מה זה תואר שולל, אין מישהו שהוא יותר גיבור מהקדוש ברוך הוא, כן, זה התוארים שוללים, שוללים חולשה מהקדוש ברוך הוא, אבל לא שהם מתארים באופן חיובי, מגדירים את הקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר הרב, שבכוונה יש תוארים מגושמים, כשמתארים ככה את האלוקות, כי דווקא דרך הדבר הזה, אז אנשים יהיו מחויבים להגיע לעומק של אמונה, ולהבנה עמוקה שכשאתה מדבר על האלוקות, אל תחשוב שאתה יכול לדבר באלוקות וכאילו איך שאתה מתאר אדם, אתה יכול לתאר גם את האלוקות, או איך שאתה מתייחס לנושאים אחרים, אתה גם מתייחס לאלוקות. לא, התייחסות לאלוקות התייחסות שהיא לגמרי אחרת, דורשת העמקה אחרת, דורשת הפשטה אחרת, דורשת, ואתה מבין את הדבר הזה שהכוונה בכל התוארים האלה זה לא כמו הכוונה הראשונית. אז אומר הרב, גם כשאתה מדבר על התוארים של הקדוש ברוך הוא, כלומר על איך הקדוש ברוך הוא מתנהג, כשאתה בא ואתה אומר, הקדוש ברוך הוא ענוותן, הקדוש ברוך הוא מתגאה, הקדוש ברוך הוא מקנה לשמו, הקדוש ברוך הוא כועס, הקדוש ברוך הוא אוהב, כל מיני תוארים שהם תוארי מידות של הקדוש ברוך הוא, שזה ההנהגות של הקדוש ברוך הוא, גם שם, כן, והמידות האלה, כמו שלגבי התוארים הגשמיים, אז כל אדם שהוא מבין שהקדוש ברוך הוא מרומם, הוא לא יכול לקבל את זה, את התוארים הגשמיים כמו שהם, זה דבר גם התוארים של המידות. כל מי שיש בו מוסר, כל מי שיש בו יושר, הוא לא יכול לקבל שהתוארים שמתארים את הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מקנה, הקדוש ברוך הוא, אני יודע מה, כועס, כל מיני תוארים, מידות כאלה, שהכוונה כמו שאנחנו אומרים, כי בוודאי דרכי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא הן הכי מרוממות, הן הכי שלמות, הכי נפלאות, הכי צריך להידבק בדרכים, ואז ממילא זה מחייב אותך להבין את התוארים שאתה מתאר את השגחה של הקדוש ברוך הוא, אל תתייחס כן, אל תחשוב שאתה צריך להבין את הדברים בצורה של הכעס האנושי או בכעס הרגיל, אלא זה בוודאי בא זה מחייב אותך להעמיק יותר ולהבין על איזה כוונה של כעס מדובר, לא על הכעס האנושי הרגיל, של התפיסה הרגילית, הרגילות שלנו. כן, לפעמים אנחנו רואים המון המון מאורעות, שבעינינו זה נראה פלא, מצד המוסר, מצד ההנהגה, ואנחנו צריכים תמיד לזכור שכשמדובר על משהו שמייחסים לאלוקות, אז תמיד צריך לזכור את הדבר הזה, שאנחנו תמיד רואים רק חלק מן התמונה, וכדי להגיע לתפיסה באמת שהיא יותר מתאימה, אתה צריך להגדיל את המבט, כן, לתומם. אז זה מה שכתוב בסעיף ב', אז נקרא עוד פעם. לא פחות ממה שהאמונה האלוקית מתלבשת בתוארים רבועי דמיון פראי, מצד המציאות הממשית היורדת ונגנמת שהיא באה להכרתנו, כמו שלגבי שמתארים מהו הבורא, הרי היא מתלבשת גם כן בתוארים של מידות כאלה, כאילו איך הקדוש ברוך הוא מתנהג עם העולם, כאלה שהמוסר החופשי מוצא בהם פגמים. והפגמים הללו בעצמם, הם מעלים אותו לחשוב גבוה גבוה לכל שדרה מוסרית מוגבלת. כלומר, עצם הדבר הזה שאתה רואה שהתייחסו לקדוש ברוך הוא ואמרו איזושהי מידה שמבחינת המבט האנושי נראית כמידה מגונה, והרי הנחת היסוד שלנו שבוודאי המקור של המידות הנעלות זה אנחנו יכולים לקבל אותם מהנהגות של הקדוש ברוך הוא, ממילא זה אומר שאנחנו צריכים לחשוב גבוה גבוה, להתבונן על המידות האלוקיות לא בעיניים המוגבלות האנושיות, אלא במבט הרבה הרבה יותר גבוה. והמהלך הזה זה כמו שתוארי המציאות המגושמת מרימים אותנו ממעל לכל שלילה והגדרה. טוב, זה סעיף י"ב. סעיף י"ג. האמונה האלוקית. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שכולם יברו. וכל סגולותיה צריכה היא להשתחרר מכל קליפותיה ולעמוד חיה בזריחת אור קניה המאירים את כל העולם מזיו עד הרם. אז מה כתוב כאן? כתוב כאן, היינו יכולים לבוא ולהגיד שכשאתה מאמין אתה מוגן, ואם אתה, כלומר, אם אתה מאמין באלוקות, אם אתה מאמין שיש איזה משהו מעבר לך, יש משהו אינסופי, אז אתה מוגן. ותמיד האמונה האלוקית היא תביא דברים טובים, ולא רק עצם האמונה האלוקית היא תביא לך משהו טוב, אלא גם סגולותיה, כלומר גם מה שהיא התוצאות שבאות מכוחה, כן? אז היינו אומרים ש קודם כל תביא את הבן אדם לאמונה, ותביא את האדם לאמונה, וממילא יש גם לאמונה הזאת המון המון תוצאות, ובזה תפתור את כל הבעיות. אז אומר הרב, זה לא ככה. יכול להיות מאוד שהאדם יאמין, ובאמונה הזאת יהיה הרבה הרבה קליפות. כלומר, האמונה היא באה לעולם בצורה כזאת שיש לה גרעין טוב, אבל יש לה גם, היא, יחד איתה, היא מביאה לפעמים הרבה גם קליפות. ולפעמים אולי אפילו תגיד לבן אדם, עזוב, אל תאמין. אמונה כזאת זה לא טוב להאמין, כי היא מביאה אולי יותר קליפות מאשר אמונה. כן? כלומר, צריכים להיות מודע לדבר הזה, שהאמונה הרבה פעמים היא באה עם הרבה הרבה קליפות. אבל אני חושב הרבה פעמים על הדבר הזה, שהרבה פעמים אנשים שהם פושעים, באים לבית כלא, ואז מנסים להחזיר אותם בתשובה. כן, שיאמינו. אז אני מתלבט באמת איך להתייחס לאמונה הזאת של אנשים שנמצאים בזוהר. בוודאי אני מניח שיש הבדל. יש אחד שזה אמיתי, יש אחד שלא. כן, זה בוודאי אי אפשר להגיד משהו חד, אבל יכול להיות מאוד שאם האדם איבד את זה גם בסעיפים הבאים אנחנו נראה כן פסקה כזאת שאם האדם איבד את הדרך ארץ שלו, את המוסר שלו, איבד דברים מאוד 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 בסיסיים, אל תנסה להביא אותו לאמונה. לא דרך האמונה אתה תפתור לו את הבעיות. כי זה לא שהאמונה יש בה את היכולת לתהר את הכל, כי אתה יכול להביא את הבן אדם לאמונה, והאדם יכול, והאמונה הזאת יכולה להיות מלאה קליפות, מלאה דברים שהם שליליים, וזה לא תרופה לכל דבר.
היכולת שלילי
באמונה. אז קודם כל נגדיר. מה יכול להיות שלילי באמונה? אדם שנגיד מכוח האמונה הוא יזלזל בבחירה החופשית של האדם, זה מאוד שלילי. כן. אדם שמכוח האמונה בבורא הוא ידמיין כל מיני דמיונות, זה מאוד שלילי. יכול להיות אין סוף דברים גרועים שיכולה להיות, קליפות שבאות כתולדה מהאמונה. אחרי כן יהיו סעיפים שהרב יגיד גם דברים אחרים, נוספים, ואולי אפילו קצת סותרים את מה שאנחנו רואים עכשיו. ואנחנו לומדים עכשיו את הסעיף הזה, שהרב אומר שהאמונה יכולה לבוא עם קליפות, וגם נראה מדברי הרב שזה כאילו, זה משהו כזה שהוא מוטמע באמונה, שהאמונה האלוקית בכל סגולותיה, לא, הרב לא אומר לפעמים היא באה עם קליפות, אלא היא צריכה להשתחרר מכל קליפותיה. אז יכול להיות שהרב מדבר על זה, שהעולם, הרב מדבר, האמונה שנמצאת עכשיו בעולם היא לא אמונה טהורה, היא לא אמונה זכה, והיא צריכה להשתחרר מכל קליפותיה. אבל הרב לא מגדיר את תופעת האמונה שהיא תמיד באה עם קליפות. אבל יכול להיות שלא, יש איזה משהו באמונה שהיא גורמת לדבר הזה, שהיא תבוא עם קליפות. למה? למה? אז נגדיר. אז חשבתי שלוש נקודות למה. נקודה הראשונה, כי כמו שהסביר הרב כבר בסעיפים הראשונים, שהאמונה זה דבר שמתפתח באדם מהשלב שהאדם הוא ילד, מהשלב שהאדם הוא קטן. כי מה זה האמונה? האמונה זה הדבר האמיתי, שהוא ודאי אמיתי, שאנחנו מבינים את הדבר הזה, שהמציאות הגלויה היא לא המציאות, ושהמציאות הפנימית היא המציאות האמיתית, היא מה שמעבר לגלוי, הוא הדבר שמחיה את הגלוי, כן, שזה מה שעומד בבסיס האמונה. אז הדבר הזה הוא כבר האדם גודל איתו, וגם בילדות האדם יכול לחוות את החוויה הזאת ואת האמונה הזאת. אבל הציורים של האמונה כילד הם ציורים ילדותיים, ואם אתה לא תשדרג את האמונה שלך, אם אתה לא תתבגר בתפיסות האמונה שלך, אם לא תחדש את האידאות שקשורות לאמונה שלך, אז הרבה פעמים אתה נשאר עם הסיפורי סבתא של הגננת, עם הדברים שבאמת הם, שיש בהם הרבה, שאולי לילד הם לא מזיקים, ולילד הם לא מהווים קליפה, אבל כן אומרים למישהו, מישהו נפטר, עכשיו הוא נמצא ליד הקדוש ברוך הוא בשמיים. אז ילד מצייר את זה בצורה הילדותית, זה לא פוגע, הציור הזה. אדם מתבגר, אז צריך כן, לזכך, להוריד את הקליפות הלא נכונות שיש בדבר. אז זה הדבר הראשון. לומר שהסיבה הראשונה שיש באמונה קליפות, כי היא מתחילה מהילדות. הנקודה השנייה, שיכול להיות שהאמונה היא, אנחנו מבינים שהאמונה היא הרי לא נמצאת בתוכנו, היא לא מופיעה אצלנו רק מכוח השכל. אנחנו כל הזמן מדגישים את הדבר הזה, שהאמונה זה כוח כללי, כוח שכאילו זה קשור לעניין הזה של הילדות, אבל אנחנו נסביר, האמונה היא, היא צריכה לנבוא, או האמונה יכולה ללוות את כל, יכולה לנבוע מכל כוחות החיים של הבן אדם, מכל התפיסות. יש חוש האמונה, יש טעם של אמונה, יש רגש אמונה, יש מחשבות של אמונה, יש כל דבר ודבר. אז כן, אז אתה צריך להתאים אותו, אתה צריך להכליל אותו באמונה. אז ממילא נוצרות קליפות. כיוון נגיד המחשבות של הבן אדם, אתה יכול לבוא ולהגיד שהמחשבה של האדם היא נקייה, מחשבה של האדם אין בה טוב ורע, אבל בלב שלנו אנחנו יודעים שיש יצר טוב ויצר רע. בחושים עוד יותר אנחנו אומרים יש, אנחנו לא, אז כיוון שהאמונה היא דבר שהוא צומח לא רק מהשכל, מהחלק העליון שבאדם, אלא הוא צומח מכל כוחות החיים של האדם, אז מילה היא עלולה באמת שהיא תהיה מלאת קליפות. כן, האמונה יכולה, אם אתה רוצה לפתח את חוש האמונה, וחוש האמונה הוא נגיד לתת אמון שמה שאתה מרגיש בלב הוא נובע ממקום פנימי, אבל אם אתה, אם הלב שלך מלא נגיד יצר רע גם, אז אתה תגיד גם על הדברים הרעים שהם נובעים מכוח פנימי שיש בדבר רע, זה מאוד מסובך. כן, אתה תגיד לא, זה גורל שאני יש בי רע או כל מיני דברים כאלה. זה, אז זה הקליפות שיכולות דווקא להיות דווקא כתולדה מהדבר הזה, שהאמונה נוגעת לכל כוחות החיים של הבן אדם. והנקודה השלישית שחשבנו זה שכיוון שהאמונה זה דבר מאוד חזק ומאוד מושך ומאוד במגנט, והמיסטיקה זה איזשהו דבר מאוד כזה שכן אנשים משכים אליו, לפעמים אז כתוצאה מזה שזה משהו עוצמתי, אז הבן אדם מתמכר לדבר הזה מעבר, כן, יותר ממה שיש, כן, כמו זה מה שהרב מסביר על העבודה זרה, שבעצם העבודה זרה היא גם התחילה בסופו של דבר מהרצון לחפש משמעות. אתה רוצה לחפש משמעות עד כדי כך שאתה מתחיל לתת משמעות לאבן שאין בה. כלומר, חיפוש המשמעות הוא גם מסבך. הוא לא רק פותר בעיות. כן? עצם החיפוש של האמונה, הוא יכול להביא להמון המון המון קליפות. וזה מה שכאן אומר הרב, שלכן צריכים לעשות את העבודה הזאת, לשחרר את האמונה מכל קליפותיה, ולדאוג לדבר הזה, לזקק אותה בצורה כזאת, שהאמונה היא תהיה המבחן לאמונה שאין לה קליפות. אומר הרב, זה אמונה שהיא מוסיפה חיים ומוסיפה בהירות. כן, זה מה שאומר כאן, לעמוד חיה בזריחת אור קרניה, שהם עוזרים בעצם להביט ולהתבונן על כל העולם, כן, ולמצוא את ההתאמה ואת ההדר שיש בכל העולם, המאירים את כל העולם מזיו עד הרם. כן.
איך אפשר לדעת מתי זה להיות מכור למיסטיקה ומתי זה באמת אמונה אמיתית שהיא נובעת
מבפנים? אז קצת אמרנו עכשיו את העניין הזה של החיים והאור וההדר, שלושה דברים, ואחרי כן הרב יגיד בעוד פסקאות אחרות. אם האמונה מביאה לך רשעות, אם יש לה תוצאות שליליות, היא מביאה הבל, היא מביאה כל מיני זה, אז זה סימן אולי. כלומר, הרבה פעמים אתה צודק, שאי אפשר לחשוף את הדבר הזה דרך עצם האמונה, אלא דרך התוצאות יותר של האמונה. מה שהאמונה גורמת, שמזה אתה אולי יכול לעלות על אם זה אמונה בתארתה או לא. סעיף י' ד', כמה פעמים צריכים לכפור בדמיונות כדי שיהיה עומד על מצב שלם באמונה, ולפעמים לא יוכל להעמיד בקרבו את מצב האמונה, אם לא שילביש אותה בדמיונות. ומשקל זה מסור ללב חכם, אשר ידע עת ומשפט, לקרב ולרחק. הדמיון, כוח הדמיון הוא כוח שהוא לא לגמרי מופשט, והוא לא לגמרי מוחשי. הוא מגשר, הוא עושה גשר בין המופשט לבין המוחשי. זה הדמיון. כן, הדמיון הוא תמיד מתחיל, הוא קשור תמיד לאיזשהו ציור מוחשי שראית, אבל הוא אף פעם לא נשאר רק במוחשי, אלא הוא מהמוחשי, אתה מדמיין את ה... כן, משהו יותר מופשט, כן, אז הדמיון הוא נמצא בין המוחשי לבין המופשט. עכשיו, אמונה, אומר הרב, האם טוב להשתמש בכוח הדמיון בשביל לפתח את, 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 את כוח האמונה? אז זה לא טוב לפתח, להשתמש בכוח הדמיון כדי לפתח את, את האמונה. כלומר, הדמיון הוא יגרום לזה שהאמונה תהיה יותר שלמה, או שהדמיון יגרום לזה שהאמונה היא תתקע, היא תהיה פחות שלמה. אז אומר הרב, אין בזה הכרעה. יש צעד שצריך לכפור בדמיונות. למה? כיוון שהדמיונות הן מתחילות מהעולם המוחשי, והאמונה היא באה בעצם להביא אותך, לחבר אותך, להעמיק בדבר הזה שהעולם לא מתחיל מהמוחש, אלא העולם מתחיל מהפנימי, מהמקום שהוא עליון יותר, פנימי יותר. אז הדמיון הרבה פעמים הוא פוגע ביכולת לפתח את תפיסת האמונה. אבל זה מצד אחד. מצד שני, האמונה, כן, האמונה היא לא רק להאמין בפנים. האמונה היא לצייר לנו את המציאות בצורה כזאת, להכיר בדבר הזה שהעולם הוא מתחיל מאיזושהי נקודה פנימית, אחדותית, עליונה, אלוקית, והיא הולכת ומופיעה ומתלבשת ויוצאת אל הפועל עד המציאות הממשית שאתה נפגש איתה. אז אם אתה לא יהיה לך את כוח הדמיון, אז אתה גם עלול לפגוע באמונה, כי האמונה שלך תישאר קרה, האמונה שלך תישאר מנותקת, האמונה שלך היא לא תהיה מחוברת למציאות שלך. כן, האמונה היא לא תתפשט. כן, הדמיון זה כוח שהוא יכול לעשות את התנועה הזאת, זה כמו סולם כזה. כן, הדמיון הוא יכול לעשות את התנועה מהחושים אל המופשט. כן, אז התנועה הזאת, אומר הרב, לפעמים היא הורסת, לפעמים היא נצרכת לאמונה. היא הורסת כשאתה צריך, כשאתה מאוד מאוד צריך לחזק בתוכך את התפיסה הזאת שהמציאות לא מתחילה מהגלוי, מהמוחש, ממה שראית. אז הדמיון הוא יכול לפגוע בעוצמה של תודעת האמונה הזאת. אבל היא גם יכולה לפעמים נצרכת לאמונה, בגלל שהאמונה היא צריכה להופיע, היא צריכה בסופו של דבר לחבר את כל הוויית החיים שלך למקור החיים. לכן אתה צריך את הדמיון לפעמים, לפעמים אתה לא צריך את הדמיון. זה מה שכאן אומר הרב. כמה פעמים צריכים לכפור בדמיונות כדי שיהיה עומד על מצב שלם באמונה. לפעמים לא יוכל להעמיד בקרבו את מצב האמונה אם לא שילביש אותה בדמיונות. כלומר, אני חושב שהעיקרון הוא כי האמונה היא באמת דומה למה ש... כן, זה צריך להיות סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. הדמיון הוא יכול לפעמים להרוס את הדבר הזה, אבל הדמיון הוא גם אולי הכלי העיקרי שיכול לעשות לך את החיבור בין הדברים. כן, הדמיון הוא לקחת איזשהו ציור, להגיד אותו אבל בעולם אחר זה כך וכך נראה, ובעולם עוד יותר עליון זה כך וכך. כן, היד של האדם היא בעולם שלנו היא הכוח שאני על ידו יכול להחזיק דברים, ויש לו, יש לה חמש אצבעות, וזה אתה מאוד מאוד זה. ואז אתה אומר אבל בעולם יותר מופשט, מה כשידברו שם על יד של משהו, יד של מלאך, זה יהיה לא לאחוז כיס, כוס, זה עצם יכולת הפעולה. כן, ולם ומה הביטוי חמש זה. וכשאחר כך אתה תגיע ליד האלוקית, כן, שזה המקור של כל הידיים שיש, אז אתה צריך להגיד את זה בצורה עוד יותר מופשטת. מה הכוונה? להתגלות האלוקית בצורה מעשית או משהו כזה כזה. אז זה, הדמיון הוא זה שנותן לך את היכולת לעשות את החיבורים בין הציורים הממשיים לציבורים, לחיבורים המופשטים, כן? אבל, כמו שאמרנו, לפעמים זה, אתה צריך יותר לחזק את ראשו מגיע השמיימה, לפעמים אתה צריך לחזק יותר את הסולם מוצב ארצה, ולכן לפי זה אנחנו רואים מתי הדמיון הוא נצרך, מתי לא. כמה פעמים צריכים לכפור בדמיונות כדי שיהיה עומד על מצב שלם באמונה. לפעמים לא יוכל להעמיד בקרבו את מצב האמונה אם לא שילביש אותה בדמיונות. ומשקל זה מסור ללב חכם אשר ידע עת ומשפט לקרב ולרחק. הלאה, סעיף תדבר. אמרתי, הסעיפים הם קצרים, אז אנחנו, כן, אנחנו גם רוצים לעבור לנושאים אחרים. אז אם אנחנו נלמד שתי סעיפים לשיעור, יש באמונה כמה? למד? יותר. למד ג' למד ד' סעיפים. אז אנחנו נגמור את כל השנה עם האמונה, זה לא נורא. זה טוב להתעסק כל הזמן עם האמונה, אבל בסדר, אבל פה זה לא פסקאות, פה זה משפטים. כן, שהרב אומר. סעיף ט' וב. האמונה בתארתה על ידי אפשרות של כפירה. אז איך שאני מבין, זה ש... אם דיברנו על הדבר הזה שהאמונה יכול להיות לה קליפות, כן, צריכים לתאר אותה מכל קליפותיה, אז, אז כדי להגיע באמת לאמונה בגרעיניות שבה, ולא בקליפות שבה, האמונה בתארתה, זה על ידי אפשרות הכפירה, כן, על ידי זה שהאדם יש לו בחירה חופשית. והבחירה החופשית היא אומרת לבן אדם, והיא גורמת לבן אדם את היכולת לברר את הדברים, אז האדם, כן, על ידי האפשרות של הכפירה, אז הוא יכול לחפש. כן? החיפוש הזה... הוא עומד בבסיס האמונה, שהאמונה היא נוגעת לדבר הזה, שבכל דבר ודבר יש נקודה עוד יותר פנימית. אז עצם הדבר הזה הבחירה החופשית תומנת בתוכה גם חיפוש, שהוא קשור להופעת האמונה, הבחירה החופשית היא גם תומנת בתוכה עצמיות, שזה גם קשור לאמונה, כן? והבחירה החופשית, או כאן הוא מדבר יותר על הכפירה, היא מאפשרת לבוא ולהגיד שהאדם יש לו איזשהו משהו שצפון בתוכו שהוא אומר, בזה אני כופר. כן, הדבר הזה לא, כן, הדבר הזה אני לא, כן, אני לא רואה את זה כאיזשהו דבר שהוא חלק מהחיים שלי. לא כל דבר בדבר שאני נפגש איתו, או כל מחשבה שאני נפגש איתה, כל רגע שאני נפגש איתה, אני מיד אאמץ אותה ואני אגיד, זה החיים שלי, כן, זה חלק ממני. לא, הכפירה אומרת הדבר הזה שהאדם יכול להיפגש עם דברים ולהגיד, זה לא חלק ממני, זה לא חלק אמיתי מהחיים שלי, זה לא חלק אמיתי מאיך שאני, מהמפגש שלי עם החיים. הדבר הזה הוא זה שמאפשר להתנקות מהקליפות של האמונה. של האמונה, כן? משהו דיבר על, על זה שהאמונה מופיעה עם קליפותיה, אז האפשרות לכפירה, מה שאני אומר עכשיו זה הדבר העיקרי של הסעיף. כן, דיברתי קודם שהכפירה היא מאפשרת בחירה חופשית, והבחירה החופשית תומנת בתוכה את כוח החיפוש של האדם, והבחירה החופשית היא תומנת בתוכה את כוח העצמיות של האדם, אבל אני חושב שהדבר המרכזי שאומר כאן המשפט, זה שהכפירה היא היכולת, כאילו, איך, אם לא היה אפשרות לכפירה, מה זה בעצם אומר אם לא היה אפשרות לכפירה? אם לא היה אפשרות לכפירה, הפירוש הוא שהאדם, כל כוח, כל דבר שהיה נפגש, האדם היה נפגש איתו, היה אומר, זה מגלה משהו מהחיים שלי. כן, זה מגלה משהו מהחיים שלי. וכל אמונה שהאדם היה מצייר, הוא היה אומר, כן, גם זה. כלומר, לא היה באדם את היכולת לבוא ולהגיד שיש דברים שאני אחשוב שהם אולי ממני, אבל הם לא ממני. כן, לא היה לאדם את המסננת הזאת. אז אומר הרב, זה היה גורם לזה שהאמונה הייתה מלאה קליפות. היכולת לייצר אמונה בתארתה זה על ידי אפשרות הפעולה הזאת של הכפירה. אז ודאי, ברגע שיש יכולת לכפירה, אז האדם יש לו בחירה חופשית, הוא גם יכול לכפור באמת בכוח אמונה שלא צריך לכפור בו. אבל ככה זה עסקות החבילה, כן, זה ככה זה מופיע. זה סעיף תדבר. סעיף תזיין. אמונה בתארתה על ידי כפירה בכל הבל ורשע. אז פה הרב מוסיף, פה אני חושב שזה הרב אומר את מה ש... כן, אמרנו קודם, כן, איך אני באמת יכול לנקות את האמונה שלי, שהיא לא תהיה אמונה עם קליפות, כן, מה הם הכלים, מה הם המבחנים, איך הדרך להגיע לאמונה בתארתה, אומר הרב, לא תמיד זה עובר בזה שאתה מסתכל לאמונה בעיניים. לא תמיד זה עובר דרך זה שאתה בוחן את עצם האמונה. כי כיוון שהאמונה זה כוח שהוא לא רק שכלי, אלא הוא כוח שהוא מעבר לשכל, שהוא איזשהו תודעה פנימית שיש פה איזה משהו שהוא עצם החיים שהם פנימיים יותר, ומעבר לדעת. אז איך אני יכול לדעת מתי האמונה בתארתה? אומר הרב, שתי תולדות צריך להיות לאמונה. האמונה היא צריכה להביא את האדם לזה שהוא דוחה הבלים. כלומר, האמונה צריכה להיות כזאת שהיא מסבירה את כל התופעות, והיא לא אמונה שהיא מאמצת כל מיני דברים לא מציאותיים, דברים שהם אבלים, שהם דברים שהם לא נכונים במציאות, אז זה סימן שהאמונה שלך לא נכונה. כן, אם האמונה שלך מביאה אותך לחשוב שאם אתה תקנה כרטיס פייס, אז אתה בטוח תזכה, ואתה, וזה לא נכון, אז כנראה זה אמונה של הבל, או כל מיני דברים שאתה, כשהמציאות תופחת על פניך, והיא דוחה את, את מה שהאמונה חשבה שיהיה, אז זה סימן שהאמונה שלך לא תאורה. זה מה שהוא אומר הבל, על ידי כפירה בכל הבל. והדבר השני, שהאמונה צריכה להביא אותך לעשיית טוב. ואם האמונה מביאה אותך לרשע, לפעולות לא מוסריות, כנראה האמונה שלך היא לא תאורה. כן, האמונה, אם האמונה שלך מביאה אותך לגאווה ולא לענווה, אז כנראה האמונה שלך יש לה הרבה הרבה קליפות. אם האמונה שלך מביאה אותך לכעוס, כן, שהמביאה, כן, הרבה פעמים אנשים מאמינים, אתה רואה שהם כעסנים, זה יש להם אמונה עם מלאה קליפות. אם האמונה שלך מביאה אותך לרחם על אכזרים, אז כנראה האמונה שלך היא מלאה קליפות. כן, התופעה המוסרית, התופעות המוסריות שנובעות כתולדה מהאמונה שלך, הן צריכות להיות תולדה שהאמונה תביא אותך לטוב. ונהיה לרשע, כנראה זה אמונה לא בתארתה. זה סעיף ת' ז'. סעיף י' ז', נראה לי שבחיים לא עשיתי כזה דבר. בואו נראה כמה סעיפים. מי התחלנו מי' ב'? י' ב', י' ג', י' ד', ת' ו', ת' ז'. עוד פעם, י' ב', י' ג', י' ד', ת' ו', ת' ז', לא מאמין. אבל אנחנו בנתיב האמונה. טוב, למה זה מילים? זה משפטים. י' ז', האמונה, בא בעצמה סיגים מזיקים, אשר תתאר בקור המוסר והדעת, ואז תתגלה בתארתה. זה ממש מקביל למה שהוא אמר, אמונה בתארתה על ידי כפירה בכל הבל ורשע. אז גם פה המוסר זה כנגד הרשע, והדעת זה כנגד ההבל. זה ממש שתי סעיפים ש... הרב כתב שתי משפטים, כששניהם בעצם זה אותו תוכן. כן? רק הרב פה מגדיר משהו שאני לא יודע בדיוק את ההבדל. האם יש הבדל בין קליפות לבין סיגים מזיקים? כן? האמונה באה בעצמה סיגים מזיקים. יכול להיות שזה קצת פחות מקליפות. אבל לא יודע, הרב לא נכנס לנו לדבר הזה. אני, כשאני קורא כזה סעיף, זה נראה לי שאולי זה משהו קצת פחות מקליפות. סיגים מזיקים, זה הכוונה שהאמונה כשלעצמה היא לא קטנה, אבל יש לה תופעות שהן לא טובות. הסעיף י' ג', קליפה, זה אומר שהאמונה שלך היא לא נכונה. יש, באמונה שלך יש אמונות לא נכונות. כן. מה? כן, לא יודע. הרב פה גם מדבר על... תתאר בקור המוסר והדעת. הדעת זה לא סתם שכל, זה שכל בצורה של דעת. נראה לי שפעם דיברנו על ההבדל. כן, יש שכל בצורה של שכל, שזה תפיסה, הבנת המושגים של עצמם, ויש שכל בצורה של דעת. כלומר, איך האקסיומות הם מחוברות לחיים, מחוברות לך, מחוברות לחיים. כשאנחנו מדברים על אמונה, לא מספיק קור השכל, צריך קור המוסר והדעת. ואז תתגלה בתארתה. טוב, אנחנו נעמוד פה, בעזרת השם נמשיך פעם הבאה.